השבת, פרשת תולדות, אנו מוצאים בפרשה דבר מאוד מאוד מעניין שלא תמיד שמים לב אליו. בכל התורה כולה ישנה שיחה אחת קצרה מאוד בין רבקה ליצחק. הם ודאי דיברו הרבה על הבנים יעקב ועשיו, אבל מה שנשאר לנו לדורות זוהי שיחה אחת קצרה. וכך נאמר בפסוק, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? אומרת רבקה, אין מצב שיעקב מתחתן עם אחת מבנות הארץ. ואם זה קורה, אין שום חשיבות לחיי, קצתי בחיי. שומע את זה יצחק? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו ויצווה, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן הרם בית הבתויה להביא אמך, וקח לך משם אישה, מבנות לבן אחי אמך. המעניין הוא, כאשר רבקה אומרת, קצתי בחיי, האות קוף היא עוד קטנה, בספר תורה וגם בחומשים. והשאלה היא, שתמיד נשאלת, כשיש אות קטנה או גדולה, מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות הרגילות? וגם כאן, עונה בעל הטורים, הקוף קטנה של קצתי בחיי, שראתה שעתיד מעשיו להחריב הבית שגובעו מהעמה. ושאלתנו היא, איך עשיו נכנס לשיחה הרצינית הזאת בין רבקה ויצחק? יש כאן שיחה שמתנהלת בין אמא ואבא, מאיכן יעקב הבן ימצא את זיווגו? מבנות הארץ או ממקום אחר? איך לשיחה הזאת פתאום נכנס עשיו? מהו ההסבר לכך? התשובה היא, יש פה דבר מדהים, כמה שזה מתחבר אלינו מבחינת מעשה אבות סימן בבנים. ההסבר הוא, רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי ציד ועשה לי מטמי ואוכל ואברכה לפני השם לפני מותי, ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך לצון, תביא לי שני גדי עיזים טובים, אעשה אותם מתאימים לאביך, ותקבל אתה את הברכה במקומו. בשפה ברורה ופשוטה, תקשיב לי טוב, בני היקר, יעקב, אתה עכשיו הולך לשקר את אבא שלך. הוא ישאל אותך מי אתה, ואתה תגיד לו, אבא, אני אשא בכורך. אם אתה שואל אותי, אמא, לשקר? כן. כי אני אמא שלך. והתורה אומרת בתורה, כבד את אביך ואת אמך. אתה צריך לשמוע בקולה של אמא. אומר יעקב, אמא, באותה תורה שכתוב שאני צריך לשמוע בקולך, כתוב גם שאסור לשקר. נכון, אני יודעת, אבל אני אומרת את זה לך בנבואה, ונביא כהוראת שעה, יכול לומר לנו, לעבור על מצווה ממצוות התורה. וכך נאמר מילה במילה באורח חיים הקדוש, וזה לשונו. פירוש, אגם שיש בדברים האלו כגניבת דעת, עם כל זה יש לך לשמוע בקולי. פירוש, מלבד חיום מצוות כיבוד אב האם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעון. ולזה אמרה, שמע בקולי, וכבר כתבנו שיצטדק נביא. באומרו, לעבור על מצווה ממצוות התורה, לפי שעה. אז כהוראת שעה, בנבואה, שמע בקולי, לך, שקר את אביך, וקח את הברכות. שומע את זה, יעקב, עושה את רצונה של אמא, לוקח את הברכות במרמה, והוא מבין שהוא לא יכול להישאר בבית, כי עשיו יהרוג אותו. ובהוראות של אמא ואבא, הוא יוצא לכיוון פדן ארם, כדי להתחבר למשפחה, ללבן, אולי הוא יתחתן עם אחת מבנותיו. וכדי לקבל אינפורמציה, איפה המשפחה הזאת גרה, מי הם ומה הם, המקום הכי טוב זה ליד הבאר, שם כולם מתאספים אחר הצהריים. והוא שואל ומתעניין, תוך כדי זה שהוא מתעניין במשפחה, משפחת לבן, משפחת בטואל, נאמר, עודנו מדבר עמם ורחל בא עם מצון אשר לאבי הקירועה היא. והי כאשר ראה יעקב את רחל, מי זאת רחל? בת לבן, אחי אמו. ואת צון לבן, פעם שנייה, אחי אמו. והיגש יעקב היגל את אבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו, פעם שלישית. שלוש פעמים, פעם אחר פעם, התורה מציינת, שלבן הוא אח של אמא, אח של רבקה. מה ראתה התורה לחזור על זה פעם אחר פעם? הרי בתורה אינות מיותרת, אין תג מיותר, אין מילה מיותרת. אומר רבינו בחיי, להודיע כי כל מה שהשתדל יעקב בצון להשקותם, ומה שהיה חומל על רחל בת לבן, לא עשה לכבוד לבן, רק לכבוד אמו, בשביל שהיה אחי אמו. מפני זה כל פעם שיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע, יזכיר בכל פעם אחי אמו. זאת אומרת, מהרגע שיעקב מוצא את עצמו בחוץ לארץ, הוא בעצם אומר לעצמו, אני בחיים לא האמנתי שישקר, ודאי לא את אבא. ובחיים לא האמנתי שאני אעזוב את ארץ ישראל, היה ברור לי, אני כמו אבא, נשאר בארץ לנצח. ועכשיו הנה, אני לא שם, כי שמעתי בקולה של אמא ובקולו של אבא. קולה של אמא לקחת את הברכות, בקולו של אבא למצוא את האישה בפדן ארם. ולכן מה שאני רואה לנגד עיני זה את אמא ואת אבא. וכל אפשרות שיש לי, בצורה ישירה או עקיפה, לעזור למישהו שזה קשור לאמא ואבא, אני מרגיש בזה כיבוד הורים. ולכן מי זאת? רחל היא הבת של לבן. מי זה לבן? הוא אח של אמא. אז יש לי פה אפשרות לכיבוד אם. לכן אני עוזר לה, גולל את אבן מפי הבאר ומשקיע את הצום. וכאן באמת המקום לשאול, הסוגיה של כיבוד הורים היא בעצם דבר טבעי כמעט מולד. הכרת הטוב, מה שהם עושים עבורנו, מה שדואגים לנו, כמה שנכבד אותם, זה לא מספיק. אז אם כך, צריך להבין, כשהגענו למראה, נאמר שם, שם שם לו חוק ומשפט. אומרת הגמרא בסנהדרין דף נ"ו, תנה 10 מצוות הצטוו ישראל במראה. 7 מצוות שקדמו, 7 מצוות בני נוח, הוסיפו עליהם דינים, שבת וכיבוד אב ואם. דינים שלא היו קודם, שבת שלא הייתה וכיבוד אב ואם. אני לא מבין, כיבוד אב ואם? זה התחיל רק במראה? כיבוד אב ואם זה מצווה כמעט מולדת, זה דבר טבעי של הכרת הטוב. כל אחד כפי כוחו, כפי יכולתו. אז מה קרה במראה? מה התחדש במראה? מה שהתחדש במראה, שכיבוד הורים זה לא רק כהכרת הטוב על מה שעשו ועושים עבורנו. כיבוד הורים, היסוד והבסיס של המצווה, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. כן מבין, לא מבין, כן מסתדר, לא מסתדר, כאשר ציווך השם אלוקיך. ועל זה, כמה שנכבד, כמה שנעשה, זה כאנו כאפס מה שהם עושים, עשו ויעשו עבורנו. ולכן, אומרת הגמרא, 3 שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, טוב לו לאדם שנברא, או טוב לו לאדם שלא נברא. אחרי 3 שנים נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא. אז אם טוב לו לאדם שלא נברא, אז אמא ואבא, למה הבאתם אותנו לעולם? למה צריכים לכבד אתכם? כי החיוב הבסיסי של כיבוד הורים, כאשר ציפך השם אלוקיך. כך ביקש בורא העולם, כך אנחנו עושים. גם אם זה לא מסתדר תמיד, גם אם זה לא נוח תמיד, כאשר ציפך השם אלוקיך. על זה כמובן, הכרת הטוב, כל מה שעשו, עושים וכולי, שאין לזה ערך, כמה שנעריך את זה יותר, זה עדיין לא מספיק, מה שהם עושים עבורנו. ולכן, אם כך, כאן בדיוק, באה רבקה, ואומרת ליעקב, בני היקר, תקשיב טוב, אחיך, עשיו, הצטיין ומצטיין במצווה אחת, בצורה בלתי רגילה, מצוות כיבוד הורים. שמו יצא בכל העולם, איך הוא מכבד את אבא, איך הוא מכבד אותי, אומרת רבקה. בזכות המצווה הזאת, יכול מאוד להיות שלזרעו יהיה כוח להחריב את בית המקדש. אם חס וחלילה זה יקרה, מה שאני רוצה, שלזרעך יהיה את הכוח לחזור ולבנות אותו. לחזור ולהעמיד אותו על מקומו. איך? באיזה צורה? פשוט. הסיבה שאחיך מכבד אותנו, אומרת רבקה, היא בגלל כדאיות. אמא ואבא, הבאתם אותי לעולם? תודה. אפשר לגנוב, אפשר להרוג, אפשר לעשות מה שרוצים. בכלל, אתם תהיו זקנים, מכבד אתכם, אני אהיה זקן, יכבדו גם אותי. הכל בגלל כדאיות. ולמרות זאת, יש סיכוי גדול שזרעו, בגלל המצווה הזאת, עתיד להחיל את הבית. מה שאני רוצה, שאתה תקיים את המצווה של כיבוד הורים, לא בגלל כדאיות, אלא כאשר ציווך השם אלוקיך. אני יודעת שאתה לא רוצה, ובחיים לא דמיינת שתלך לשקר את אבא. אבל אני מצווה אותך כאשר ציווך השם אלוקיך. אתה בלי שם מקולי לאשר אני מצווה אותך, למרות אם זה לא מסתדר לך. זה בנבואה. אתה ראוי לברכה. אם אתה תעשה את המצווה, לא בגלל כדאיות, אלא כי ציווך השם אלוקיך, אז לזרעך יהיה את הכוח לחזור ולקרב את בניין הבית. ולכן יעקב שומע בקולה של אמא, גם שומע בקולו של אבא במעניין, כשיצחק שולח אותו נאמר, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצווהו. ואם אני לא תיקרא שם לבנות כנען. מכוח הציווי, לא בגלל הכדאיות, לזרעך יהיה את הכוח לחזור ולראות את הבניין על מקומו. ולכן, כמה זה נפלא, כמה זה נפלא, שחזל מלמדים אותנו על דמה בן נתינה, אב ובן שעסקו באבנים טובות, מרגליות, ויום אחד הייתה חסר האבן מאבני החושן. והבינו חכמים שאם אפשר למצוא אותה, זה רק אצל דמה בנו של נתינה. האבן שהייתה חסרה, הייתה אבן ישפה. אבנו של בנימין, יש לנו 12 אבנים באבני החושן, עודן פיתתה וברקת, נופך ספיר ויעלום, לשם שבו ואחלמה תרשיש שואה וישפה. והם באים ומיד מציעים לדמה 1,000 זהובים. סכום גדול עבור האבן. אומר חכו, ייכנס פנימה, יביא את הטבע עם האבנים הטובות, תבחרו, אם תמצאו, נשמח. הוא חוזר אחרי דקה, אומר לא עכשיו. הם הבינו לא עכשיו, פירוש הדבר, עוד כסף. אמרו 10,000 זהובים. למה הוא אמר לא עכשיו? כי בפנים בחדר אבא נח, הוא הניח את הרגליים על הטבע, והוא לא רצה לעורר אותו. לא רצה להעיר אותו. בינתיים אבא התעורר, הוא קורא לו, הוא מוציא את הטבע, מצאו את האבן. רצו לשלם לו 10,000 זהובים. 10,000 זהובים רצו לשלם לו. לא יאומן. הוא אמר להם לא, סגרנו על 1,000, זה מה שיהיה. והאבן, כמו שאמרנו, שהייתה חסרה, אבנו של בנימין. מה מיוחד אצל בנימין? בחלקו נבנה המקדש. ולמה בחלקו? כי בנימין היה זה היחיד מבין השבטים שכיבד את אבא. את אמא הוא לא יכל כי נפטרה בלידה. אבל את אבא הוא כיבד. האחים לא חימדו אותו כי מכרו את יוסף. יוסף לא גילה לאבא שהוא חי. הוא פחד, פחד מוות כפשוטו. שהאחים השביעו שמי שיגלה ימות. היחיד שכיבד היה מבנימין. ולכן הוא זכה שבחלקו נבנה המקדש. והנה עכשיו חסרה אבנו של בנימין. זאת אומרת חסר בשלמות של העבודה במקדש. אם חסרה אבן אחת מאבני החושן, זאת אומרת, אי אפשר להשתמש בו, אז חסר בבגדים של הכהן, חסר בשלמות העבודה. ומוצאים את האבן הזאת, אצל מי? אצל דם הבנו של נתינה, שכיבד את אביו. ובזכות זה חזרה העבודה לשלמותה, כי יש את כל בגדי הכהן. והמקדש הוא בחלקו של בנימין שכיבד את אבא. וכך אומר לנו, המשך חוכמה בפרשת תצווה, דע, כל השבטים ציירו לאביהם במכירת יוסף. יוסף עצמו לא הודיע לאביו, רק יוסף היה ירא מפני החרם, אבל בנימין כיבד לאביו, ולכן שרתה שכינה בחלקו. לכן כשעבד ישפה מבנימין, הראה להם השם יתברך גודל מצוות כיבוד אב אצל דמה בן נתינה. מדהים, רואים, שמצוות כיבוד הורים מקרבת אותנו לירושלים מיכה ברחמים תשוב. מכבדת אותנו לבני ביתך כבתחילה. זוהי מעלתה המיוחדת של מצוות כיבוד הורים בצורה בלתי רגילה. ולכן מעניין מאוד כשיעקב מבין ושומע בקולו, בקולה של אמא ומקבל את הברכות, הוא בא לשם עם בגדי עשיו החמודות. מה הם אותם בגדים? אומרים חז"ל, הבגדים האלה הם בעצם הבגדים שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם ולאשתו. והם עוברים מדור לדור, ויעקב הרג את נמרוד ולקח את הבגדים. אלה הבגדים. אלה הם הבגדים. וכתוב שבשעה שהוא נכנס לאביו לקבל את הברכה, אבא היה קצת נבוך. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. אז למה הוא בירך אותו? שיקרא לי אמא, הכי פשוט. אמא תגיע, תגיד מי זה? תגיד לו, לך תקרא לי אמא, נראה מי אתה. לא ברור לי, כי הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. למה לא? כי בשעה שהוא ניגש אליו, הוא יריח את ריח בגדיו. וחזל אומרים, איך אפשר לריח ריח של בגדים של מי שחוזר מהשדה אחרי צייד, זהה ודם? איך אפשר להרגיש את זה? אז אומרים חזל, בשעה שהוא נכנס במדרש רבה, נכנסה אמו גן עדן, ירד לבגדים האלה ריח של גן עדן, כי הרי בגדים באו משם, לכן יש להם ריח של גן עדן. אז הוא בירך אותו. אני לא מבין. הרי עשיו שירת את אביו כל השנים עם הבגדים האלו. ומעולם לא מצאנו שיצחק יריח בהם ריח גן עדן. למה דווקא עכשיו? כמה זה נפלא. כי בשעה שהאדם חטא, האדם הראשון, איבד את מקומו, איבד את עולמו, הוא לקח איתו למקום שהוא נמצא את כל המצוות. הוא הוריד אותם אליו. חוץ ממצווה אחת שלא הייתה שייכת אליו. מצוות כיבוד הורים. זו המצווה היחידה שנשארה במקום האותנטי שלה, במקום המקורי שלה. והנה שם היא נשארת עד שמגיע לעולם יעקב, שהוא הראשון שמכבד את אמא ואת אבא. אמא ואת אבא. שומע בקולה של אמא ובקולה של אבא. יצחק אבינו הולך עם אבא לעקדה. לא ברור בדיוק בהתחלה איפה הם הולכים, הם הולכים ביחד, לבית המדרש הגדול כלשום חזל. אמא ודאי לא ידע מזה. אחרת היא לא הייתה נותנת להם ללכת. ויעקב שומע בקולה של אמא ובקולה של אבא. זאת אומרת, המצווה הזאת התקיימה פעם ראשונה בצורה הנקייה, כאשר ציווך השם אלוקיך. אז ירד לבגדים האלה, ירדו לבגדים האלה, אותו ריח גן עדן, אותו ריח של המצווה שהייתה שם. אז הבין יצחק, אני אמנם לא יודע מי זה, אבל הוא ראוי לברכה, והוא קיבל את הברכה. אז הנה אלינו על ידי כיבוד הורים, עד כמה אנחנו מתקרבים ומקרבים את עצמנו לבני ביתך כבתחילה. ירושלים לך ברחמים תשוב. ולכן כיבוד הורים זה לא רק בחייהם, זה גם לאחר מותם. כמה זה נפלא וכדאי לזכור את זה. החבר הכי טוב של דוד המלך היה יונתן. יונתן נהרג בקרב מול פלישתים עם שאול. אומר עליו דוד מספר מילות פרידה לפני הקבורה. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. מה פירוש נבלטה אהבתך לי מאהבת נשים? מה הכוונה? אז נאמר ברמז, ברמה מפנו, דבר מדהים. אומר דוד ליונתן, יונתן, אתה עולה למעלה לכיסא הכבוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אבא שלך היה מלך. יכלת להיות מלך אחרי אבא שלך. זה עובר מאבא לבן. למה העברת לי את המלוכה? למה? היינו יכולים להישאר ידידי נפש באותה מידה אם אתה היית מלך. אתה יודע מה היה תשובה דוד? יונתן. יונתן. מי הסבא שלך הגדול? בנימין. מי אמא של בנימין? רחל. מי הסבא שלי הגדול אומר דוד? יהודה. מי אמא של יהודה? לאה. נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבה בין רחל ולאה. שרחל הכניסה הביתה את לאה, זה הביא אותך להבין שבו העולם רוצה שאני אהיה מלך אחרי אבא שלך. לי, אומר דוד, לא מגיע כלום. סבתא שלך כבר סגרה זה עם סבתא שלי. כמה זה מדהים. החיבור של הדורות לעולם לא נפסק. זה הכוח הגדול שלנו. ומסכום מכוח המעלה הגדולה הזאת של חיבור הדורות, שהם פועלים עבורנו גם בעולם שבו הם נמצאים, ומליצי יושר על כולנו. אז הנה לנו דרך השיחה הקצרה הזאת. בין רבקה ויצחק, אנחנו לומדים עולם ומלואו, עד כמה כיבוד הורים יכול לקרב אותנו בחזרה, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, ובהיבט הזה, ונחזק את המצווה שהיא תבועה בנו, אז יתקיים בנו באמת עוד, בזו השנה, ותחזן עננו משפחה לציון, ונזכה מכוח המצווה הזאת, כפי שהתורה מבטיחה, לאריכות ימים, מתוך ברכה, בריאות ושמחה.